לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, כף בחשוון, תשפ"ב, יומן לפי שעה היום. מיד נביא בפניכם רעיון שקיימנו עם יושבת ראש הימין החדש, חברת הכנסת איילת שקד. נדבר איתה על האפשרות למתווה לקיומה בכל זאת של ממשלת ימין, על האפשרות שמוגדרת כפשרה, אפשרות ממשלת האחדות. גם נדבר איתה על הפוליטיקה הפנימית בתוך הציונות הדתית. נשאל למה לא היא מונתה לשרה, אלא דווקא נפתלי בנט מונה לשר הביטחון, למרות שהיא יושבת ראש המפלגה, כזכור לכולנו. נבקש גם את התייחסותה לקריאתו של השר בצלאל סמוטריץ' אליה, לשוב למפלגת הציונות הדתית. מה עמדתה בסוגיה הזו? מיד בפתח היומן. ולנוכח דבריה של שקד על האפשרות של התגמשות מצד חברי הכנסת החרדים ומצידו של אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, אנחנו נבקש להבין עד כמה באמת יכולים חברי הכנסת החרדים להתגמש ולהביא להקמתה מחדש של ממשלת ימין חרדים, ולשם כך יהיה איתנו הפרשן החרדי, העיתונאי ישראל כהן. נדבר גם עם יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, ולא על פוליטיקה. אנחנו נדבר איתו על המכתב שהוא שיגר בשבוע שעבר לנשיא הפרלמנט האירופי לאחר החלטת סימון מוצרי יהודה ושומרון. במכתב הזה הוא החזיר לתשומת הלב הדיפלומטית את סעיף 80 של מגילת האום, הסעיף שמהווה בסיס במשפט הבינלאומי לזכויותיה של ישראל ביהודה ושומרון. נשאל את יושב ראש הכנסת, איך קרה שהסעיף הזה פשוט נעלם מהדיפלומטיה הישראלית עד למכתב הזה בשבוע שעבר? כידוע, שבוע הזהירות בדרכים נפתח אתמול. אנחנו רוצים לדבר על הקורקינטים החשמליים, על האופניים החשמליים, המכשירים הללו שנכנסו לחיינו בסערה תרתי משמע, ומסתבר שסביבם יש אבסורד משפטי לא מבוטל, שמותיר את הנהגים של האופניים והקורקינטים הללו מופקרים לגורלם על הכבישים, ללא ביטוח מצד אחד, אבל מצד שני, מסתבר שלא כל כך פשוט העניין הזה. יהיה איתנו כאן מומחה לרשלנות רפואית ותאונות דרכים. נדבר גם על אירוע שהתרחש באחד המאחזים המוגדרים כבלתי חוקיים במערב בנימין. צעיר שנכח שם במהלך פינוי של אחד המאחזים הללו, איים על חיי פועלים ערבים שסייעו בפינויו של המאחז, והובא למשפט. ומסתבר שהלהיטות של המשטרה להביא אותו למשפט על סעיף כזה של איום, עוררה את תשומת ליבו של השופט שרמז למשטרה שיש כאן משהו שנראה לכאורה כמו אכיפה בררנית. יהיה איתנו כאן פרקליטו של הצעיר. ונדבר גם על שיתוף פעולה של מדע ומפעל הפיס, שיתוף הפעולה שיניב בקרוב התקנה של מכשירי החייאה בדוכני מפעל הפיס. על חשיבותו של המהלך נדבר עם מנהל המחלקה לרפואה דחופה בהדסה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים. אנחנו אומרים ליושבת ראש הימין החדש, חברת הכנסת איילת שקד, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
אנחנו מקשיבים ליושב ראש הקואליציה, מקשיבים לנאום נתניהו, ונראה שמשהו ביחסים בין הליכוד לישראל ביתנו משתנה, ואת מנסה עדיין לתפור איזושהי ממשלת ימין. יש סיכוי באמת?
אני חושבת שקודם כל השיח שהליכוד שינה הוא נכון. אני חושבת שאין סיבה כרגע לתקוף את אביגדור ליברמן, אלא ההפך, לראות בו כשותף. אני מלכתחילה האמנתי שזו הדרך הנכונה, ואני עושה מאמצים רבים בעניין הזה. אני חושבת ש שבימים הקרובים כן נמצא איזושהי דרך להתנהלות בין ליברמן לבין החרדים, ובעיניי, כמו שאמרתי קודם, הפערים ביניהם ניתנים לגישור, זה רק עניין של החלטה ושל רצון טוב משני הצדדים.
תני לי דוגמה, אומר מיקי זוהר, בחוק הגיוס הם יוכלו להתגמש, מה עוד לדעתך, לפי מה שאת מבינה במסעות הדילוגים שלך, הם יכולים לעשות?
אני הכנתי מתווה מאוד מפורט, והעברתי אותו למי שצריך, אם אני אתחיל לדבר עליו בתקשורת, אז לא יצא מזה כלום. לכן בשלב הזה נכון לשמור את הדברים, מה שנקרא, מאחורי הקלעים. אני כן יודעת שראש הממשלה מנסה גם להגיע לממשלת אחדות, שזו גם אופציה, ובוא נראה מה יהיה.
אתם מה מעדיפים? לו עכשיו באמת האופציה של ליברמן היא מתחזקת. עדיף...
הדעה שלי ידועה, אני בוודאי כמי שמובילה את הימין האידיאולוגי, מעדיפה ממשלת ימין, ממשלה שהיא הומוגנית, אפשר לתפקד בה היטב, אפשר ליישם במדיניות ימין. ממשלת אחדות זו פשרה, זאת תהיה ממשלה מאוד גדולה, מאוד מסורבלת, יהיה קשה לזוז, אבל זו פשרה שאין מה לעשות, בגלל תוצאות הבחירות, אנחנו צריכים לתמוך גם בה. ולכן בין אם תקום ממשלת אחדות או בין אם תקום ממשלת ימין, אני חושבת ששתי האופציות הן טובות, ולדרדר את המדינה למערכת בחירות, מערכת בחירות שלישית, זה דבר בעיניי שהוא חסר אחריות.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי שתי האופציות שעל השולחן. תהיה ממשלה בכל מקרה עם הרבה מאוד דם רע בין בחיריה, אם זה נתניהו ליברמן או אם זה נתניהו גנץ. אפשר לנהל מדינה בצורה כזאת?
כן, זה הפוליטיקה, אתה יודע, לצערי זו הסביבה שאנו חיים בה, אבל מישהו פוליטיקאי משופשף יודע לשים את הדברים האלה בצד, ולהתנהל בצורה עניינית ביומיום ובניהול המדינה.
אז לא צריך להיבהל מהעניין הזה?
לא צריך להיבהל, צריך לחתור להקים ממשלה, כמו שאני אומרת, אני בוודאי מעדיפה ממשלת ימין, והפערים בין ליברמן לחרדים ניתנים לגישור, זה רק עניין של רצון טוב, או להקים ממשלת אחדות.
עכשיו כשאת אומרת הפערים, את לא רוצה להיכנס לפרטי המתווה הזה שאת מדברת עליו, יש משהו שאת מזהה גם אצל החרדים נכונות? זאת אומרת, נגיד שאולי ליברמן מבין שיש איזשהו מבוי סתום, גם החרדים מתחילים קצת להתגמש?
אני חושבת שכן, החרדים מבינים גם שאני לא אומרת שהם מתחילים להתגמש, זה עוד לא, אבל הם מבינים שבסופו של דבר הם יצטרכו גם הם להתגמש, כי האלטרנטיבה של הליכה לבחירות זה אלטרנטיבה רעה עבור כל גוש הימין. אנחנו לא יודעים עוד מה תהיה הכרעת היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו לא יודעים אם ניגרר לבחירות, באיזה מצב ניגרר לבחירות. אני חושבת שהציבור נקעה נפשו מההליכה הזאת לקלפי כל כמה חודשים, והוא יכול לבוא חשבון דווקא איתנו שלא הצלחנו להרכיב ממשלה. ולכן החרדים צריכים להבין שצריכים למצוא איזשהו נתיב משותף גם עם ליברמן, אחרת יכולה לקום ממשלת שמאל, שחוץ מזה שהיא כמובן מבחינתנו אסון ברמה המדינית, היא גם תהיה אסון ברמה היהודית. הערכים היהודיים והדברים שחשובים לנו יכולים להישחק בה. ולכן החרדים צריכים לגלות מנהיגות, אני יודעת שזה לא תמיד קל, אבל לגלות מנהיגות ולעמוד מול הציבור, ולהוביל איזשהו מתווה משותף לישיבה עם ליברמן.
כשאת מדברת על ממשלת שמאל כממשלת אסון, את... מתכתבת בעצם עם דבריו של נתניהו, החריפים מאוד כלפי חבירה אפשרית לרשימה המשותפת? זה הנקודה?
כן, זה לא, תראה, החברה לרשימה המשותפת זה אם הם יחליטו להקים ממשלת מיעוט, זה בוודאי דבר שהוא מסוכן מאוד למדינת ישראל. אני אומרת, גם זה סכנה, וגם הליכה לבחירות וניצחון של גוש השמאל והפסד של גוש הימין הוא סכנה. ולכן, פוליטיקה, אתה יודע איך אתה נכנס למערכת בחירות, אתה אף לא יודע איך אתה יוצא. ראינו גם שבמערכות בחירות האחרונות גוש הימין כל פעם הלך ונשחק ממערכת בחירות אחת לשנייה. ולכן אני אומרת, אסור לקחת את הסיכון הזה. יש מתווה שגם החרדים יכולים לחיות איתו, גם איווט ליברמן יכול לחיות איתו. זה רק שאלה של רצון טוב ומנהיגות.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה בשם כל אלה שנעלבו בשמך. למה לא מונית לשרה מתוקף תפקידך כיושבת ראש המפלגה? במקום
כן, ראש הממשלה נתן לנו שתי אפשרויות, בין אם זה לקחת לשנינו את אחד משני התיקים, חקלאות, תפוצות או רווחה, או לבנט את שר הביטחון. בהסכמה המלאה שלי, בנט לקח את שר הביטחון, אני חושבת שזה דבר שהוא הרבה יותר משמעותי. צריך לזכור שני דברים, בנט שבר פה תקרת זכוכית, זה פעם ראשונה שיש שר ביטחון מהציונות הדתית, אני חושבת שזה תפקיד שהוא הכין את עצמו אליו במשך הרבה מאוד זמן, והוא יכול להיות שר ביטחון מצוין. ודבר שני, צריך לזכור שזה רק ממשלת מעבר, וממשלת הקבע בוודאי החלוקה תהיה שונה.
כן, אבל יכול להיות שר ביטחון מצוין במה, בשבועות, חודשים? זה באמת משמעותי?
תראה, אם אנחנו לצערי, כן, אני מקווה שלא נגיע לשם, אבל אם לצערי נדורדר לבחירות, אז זה יכול להיות לחודשים רבים, ואז בוודאי זה משמעותי. בתפקיד שר הביטחון אפשר לעשות כל יום שינוי מציאות, בין אם זה בדברים שקשורים להתיישבות, בין אם זה בדברים שקשורים לבניין הכוח, בין אם זה בשוטף, זה תפקיד שהוא הרבה יותר משמעותי מכל תפקיד אחר. לכן אני בחרתי שלא לחמם כיסא מספר שבועות, אלא לתת לו כן לנסות לעשות שינוי, גם אם זה למשך זמן קצר.
שבוע שעבר שמענו קריאה לאברך מצידו של השר סמוטריץ' שובי הביתה אל מפלגת הציונות העתית. אוזן הייתה קרויה או אטומה לקריאה הזו?
תראה, אני בקשר טוב מאוד עם כל חבר רשימת הבית היהודי והאיחוד הלאומי. זה לא סוד שאני הייתי נגד הפיצול הזה. חשבתי שימינה צריכה להמשיך כסיעה אחת, כדבוקה אחת. אני גם חושבת שהציונות הדתית צריכה מפלגה אחת. אין שום צורך ברסיסי מפלגות שהיום הן באמת מוחזקות מטעמים פרסונליים. צריך לדעת להתאחד למפלגה אחת, זה בוודאי דבר נכון. אני, כמו שאמרתי, מקווה שלא יהיו בחירות, אבל בוא נראה מה יהיה, אתה יודע, המערכת הפוליטית היא בלתי צפויה.
את לא שוללת את האופציה שתחזרי לבית היהודי, איחוד לאומי, או איך שזה לא ייקרה?
אני אומרת שוב, בוא נקווה שלא יהיו בחירות, אני עושה מה שאפשר כדי להקים ממשלה, כדי להקים ממשלת ימין, ואחר כך נתקדם. בפוליטיקה אמרתי לך כבר, המציאות היא מפתיעה.
אגב, במידה ובכל זאת הולכים לבחירות, למרות כל הנוראות שאת מתארת, יכול להיות מצב שבו עוד פעם הציונות העתית תראה את ההנהגה שלה מתאחדת לחצי שעה, ושוב מתפרקת רק כדי לעבור את מחסום הבחירות?
אני אמרתי את דעתי, לדעתי הציונות הדתית צריכה להיות מיוצגת על ידי מפלגה אחת שמחברת את כל הקשת הרחבה של הציונות הדתית, כולל הימין החילוני האידיאולוגי, בדיוק כמו שהיינו בימינה, כן? אבל שתהיה מפלגה אחת עם בחירות דמוקרטיות, זו דעתי.
יושבת ראש הימין החדש, בינתיים, לפי שעה, חברת הכנסת איילת שקד, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, תודה רבה.
שמענו את דבריה של איילת שקד, היא אומרת שמתווה קיים, רק צריך, המנהיגים צריכים לגלות מנהיגות, חלק מתפקידם. שמענו גם את חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, ואומר שהחרדים יוכלו להתגמש ברמה כזאת או אחרת, ואפשר יהיה לחתור בכל זאת להחזיר את ממשלת הימין חרדים. ואנחנו רוצים באמת לבדוק עד כמה יש אפשרות כזאת של התגמשות מצידם של הסיעות החרדיות. איתנו נמצא על קו הטלפון העיתונאי, הפרשן החרדי, ישראל כהן, שלום לך.
שלום וברכה, צהריים טובים.
יש מקום לגמישות?
תשמע, זאת שאלת השאלות. אני חושב שקודם כל החרדים כן מצפים מראש הממשלה בנימין נתניהו, שאם חלילה לא יגיעו למצב של הבנות והסדר מול אביגדור ליברמן, כשאנחנו יודעים שהשרה איילת שקד באמת מנסה להסתיר את זה כבר תקופה ארוכה, בינתיים כמובן ללא הצלחה, אז שנתניהו והגוש ימשיכו להיות נאמנים להם. זאת אומרת, אותו דבר כמו שהם היו לצידו של נתניהו גם בימים שגנץ וכחול לבן הציעו להם הצעות מפתות, כך גם יקרה הפוך, ובעצם הגוש הזה יישמר, אפילו במחיר של הליכה לאופוזיציה, או לא להגיע להבנות כמובן עם ליברמן. אבל פה, כשאתה מגיע לנושא הזה של על מה אפשר כן לוותר, אז אני חושב שיש הבדל בין דברים אולי יותר סמנטיים לדברים שהם עקרוניים. אתמול השתתפתי באירוע בצוותא, שגם אביגדור ליברמן דיבר שם, גם סגן השר איציק כהן, והוא אמר על ענייני הלכה, אנחנו לא יכולים להתפשר על קוצו של יוד. עכשיו השאלה, מה נכנס באותם
רגע, ומה אמר ליברמן על האמת המאוד פשוטה הזאת?
כן, ליברמן לא שמע, כי הוא דיבר אחריו, אבל ליברמן מצד אחד היה נראה יותר נינוח, היה נראה שדווקא עם נתניהו כן הייתה איזושהי שיחה טובה, אבל במהלך הנאום שלו הוא הביא רשימת דברים בנושאי דת ומדינה, לימודי ליבה לחרדים, תחבורה ציבורית בשבת, העניין של שינוי חוק המרכולים, גיוס כמובן, גיור, כשהוא מדבר גם בפרט על הקהל הרוסי, על אותם חיילי צה"ל, שיש איתם בעיה, ככה הוא טוען. זאת אומרת, רשימה ענקית של נושאי דת ומדינה. ואני האמת היא לפני זה בחדר סגור, במבואה, שאלתי אותו, אמרתי לו, תשמע, לפני שנה אתה הובלת את מדינת ישראל ב-2019, מועד א' לבחירות אז, על הסוגיה של הגיוס. אם היום באים אליך ומסכימים אותך לגיוס, אתה מסתדר עם חרדים, אז הוא אמר, תשמע, עכשיו זה כבר מורכב יותר, כי יש את כל הנושאים, ואלו כל הנושאים שדיברנו, שהוא אמר אחר כך בנאום הפומבי. אני חושב שברגע שליברמן עומד על כל הנושאים הללו, ואם זה מה שקורה, אז אין לחרדים, לא לשס, לא לדגל התורה, לא לאגודת ישראל, אף אחד, מועצת גדולי התורה וחכמי התורה, לא יוכלו לאשר את האפשרות האלה. כי זה נושאים עקרוניים, וזה גם שורה של נושאים שחשובים מאוד לחרדים, זה הכל, זה שינוי סטטוס קוו לרע. אם ליברמן, לא יודע, בעיה בהניח, אני לא רוצה להגיד דווקא גיוס, כי לא יודע אם זה הנושא עכשיו, אבל אם איזה הישג סמנטי, הישג מורלי מסוים, כדי לתת תחושת ניצחון או איזה תחושת הישג, אני לא בטוח שהחרדים, ודאי לא, בוא נגיד שס ודגל התורה, ולדעתי גם אולי אגודת ישראל הייתה מצטרפת אליהם, והייתה מעדיפה באמת, כי המצב שאנחנו היום בו הוא לא אותו מצב שהיינו לפני שנה, זאת אומרת, כן מבינים שכדאי לסדר ממשלה, וכן כדאי שליברמן כמובן יהיה בתוכה, כדי להחזיר אותו לגוש הימין.
להבנתך, אבל הסיעות החרדיות מבינות את המשמעות מבחינתן, מבחינת הציבור, ציבור המצביעים, שמשמעות להליכה, לאופוזיציה, מבחינתם מבינים את גודל הדרמה שתהיה כאן מבחינתם?
היינו כבר בסיבוב הזה, היינו בזמנו דווקא מתחת ממשלת נתניהו לפיד, רק ב-2013 הציבור החרדי היה באופוזיציה. תשמע, זה משפיע לשני הצדדים, מצד אחד כבר היינו, אז זאת אומרת, אתה יודע, זה לא משהו חדש שלא התרחש, רק לא מזמן. מצד שני, כן, יש
יכול להיות שיש הבדל בין להיות באופוזיציה מול נתניהו, שבכל זאת הוא חי בחיים סימפטיים,
הציבור החרדי,
לעומת גנץ ומרץ וכל החבורה הזו.
לא בטוח, כי זה היה אז לפיד, ודווקא לפיד אז היה מאוד זה, אני חושב שדווקא מרץ לא כאלו אנטי דתיים ודאי, אבל לא עושים, ודווקא הוא ממש נכנס ועצר את התקציבים החרדים. אבל לא משנה, ברור שאופוזיציה זה לא מקום נוח, וזה לא מקום שהחרדים רוצים להיות בו לכתחילה. אני מאמין שוב, שאם נראה מצד ליברמן איזושהי אופציה של לא על נושא עקרוני, מאוד, אלא על נושא שהוא יותר סמנטי, שהוא יותר בעל משמעות ציבורית, אני מאמין שוב שלפחות חלק מהחרדים, אולי אפילו כל המפלגות החרדיות יסכימו לדבר הזה. השאלה אנחנו, אם אנחנו שם, וזה שאלה של ליברמן. שוב, לפי מה שאני ראיתי אתמול, הוא דיבר על שורת נושאים, אבל אנחנו מכירים את ליברמן שהוא חידתי ומסתורי, ולא מה שהוא אומר תמיד, מה שנקרא בריש גלי מול כל הציבור, זה מה שהוא אומר בחדרי המסע ומתן הגורים. ולכן, שוב, אם נתניהו יצליח לרכך אותו, ואם כן, הוא יסכים לוותר על חלק מהדרישות שלו, אני מאמין שהחרדים ירצו לעשות משהו.
ואז הוא יצטרך כמובן להסביר איך זה שעכשיו הוא מסכים רק בגלל דבר סמנטי, או כזה שמתפרש על ידי חלק מהחברה כסמנטי, והוא החזיק אותנו בגרון כבר שנה באוויר. זהו, יצטרך להסביר.
צריך רגע, צריך גם לזכור עוד שורה אחת, זה שהאמון שלו מול המפלגות החרדיות מאוד נשבר. זאת אומרת, נכון שאתה יודע, פוליטיקאים זה פוליטיקאים, ויודעים תמיד לשים, והכל זה אינטרסים, אבל כן יש פה איזשהו מימד שהחרדים, לא, זה מילה לא יפה, גנבו סוסים, שיתפו פעולה. עזוב רק את הבחירות של משה ליאון, אבל עוד לפני זה, בכל הנושאים באמת היו איתו יחד, ויש איזושהי תחושה של בגידה או של העדפת איזה אינטרס אחר, ולכן מלכתחילה רמת האמינות לא גבוהה. אם מישהו יצליח פה ביומיים, האמת היא זה לא יומיים, זה 20 יום, כי אפשר גם אחר כך ליצור איזשהו אמון בבסיס משותף, הלוואי, כי זאת תהיה באמת ממשלה, אתה יודע, כמו שלפני שנה, שליברמן תמיד היה חלק מהגוש הזה.
כן. ישראל כהן, נשארנו עוד קצת זמן להמתין, לחכות ולראות איך הדברים הללו מתגבשים. תודה רבה לך על הפרשנות הזו.
בבקשה.
כל טוב, שלום שלום. עכשיו אנחנו רוצים להפתיע בראיון בלתי פוליטי, למרות הימים הסוערים ולמרות תפקידו של המרואיין המכובד, שאיתנו על קו הטלפון יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שלום לך.
שלום וברכה.
איתך אנחנו רוצים לדבר על עניין אחר לגמרי, העניין שהעסיק אותנו בשבוע שעבר. שיגרת מכתב לנשיא הפרלמנט האירופי לאחר החלטה לסימון מוצרי ההתנחלויות, ובמכתב הזה אתה מחזיר לתשומת הלב הדיפלומטית את סעיף 80 של מגילת האום, סעיף שככה איפשהו לא מדברים עליו, נשכח ונעלם מאיתנו.
אכן, אני חושב שמה שגרם לי לשגר את המכתב, כלומר הנסיבות ידועות למאזינינו, ההחלטה השרירותית מבחינתי של בית הדין של האיחוד האירופי, על סימון מוצרים, שלא רק מצדיק סימון מוצרים, אלא אפילו מחייב סימון מוצרים של יהודים, של יהודים אני מציין, החיים ברחבי יהודה, שומרון, רמת הגולן ובקעת הירדן. וההחלטה הזאת, מעבר לכל, אני חושב שהכעסים המוצדקים של כל אחד מאיתנו למראה ההחלטה הזאת, היא בעיניי מנסה לתת נימוקים משפטיים, מבלי לבדוק את ההיסטוריה המשפטית של הנושא. בין היתר, כפי שציינת ובצדק, אותו סעיף 80 בפרק 12 של מגילת האומות המאוחדות, הצ'רטר של האום, שמדבר בפירוש על שמירה של המציאות המנדטורית ועל הכרה במדינת בלפור בעצם גם בהחלטות ועידת סן רמו. ולכן אני פשוט לא יכולתי שלא להתייחס לנושא הזה כשמנסים בנימוקים משפטיים לתת הצדקה לפעילות שהיא ביסודה פעילות של חרם, פעילות אנטי-ישראלית, פעילות שבעצם נוקטת צד או לוקחת צד בסכסוך כאן באזור.
בעצם מה אומר הסעיף הזה? שמה? שעל כל המרחב הזה, כולל יהודה ושומרון, השטחים הכבושים, הנוראים הללו, צריכה לחול בעתיד. אז ריבונות ישראלית, בית לאומי, צריך להיות בשטח הזה דווקא?
לא, הסעיף, אם אני ככה צוטט מזיכרוני, הוא מדבר על כך שההכרה בהמשך תוקפן של זכויות קיימות של מדינות ועמים שנרחשו מכוח המנדטים למיניהם, כולל אותן זכויות של היהודים מכוח המסמכים המפורטים, כמו הצהרת בלפור וכתב המנדט, כך מפרשים בדרך כלל את הסעיף הזה, ודאי הוא לא כתוב בעברית, אז נתתי פרשנות משפטית למשל שנתן כבוד השופט המנוח אדמונד לוי בדוח שלו לסעיף הזה. כלומר, המציאות לפחות הרבה יותר מורכבת ממה שמנסים להציג, ואני ארשה לעצמי להניח שאולי לא, אפילו לאותן שופטים שישבו בדין לא היה מושג שהשטח המדובר לא נכבש מאף מדינה אחרת, מעולם לא הייתה שם כל מדינה ריבונית אחרת שישראל כבשה ממנה את השטח, כך ש במקרה הגרוע מדובר במה שנקרא באנגלית disputed territories, כן, השטח במחלוקת. ולכן אני פניתי לעמיתי עם נשיא הפרלמנט האירופי וביקשתי לנקוט בצעדים מעשיים על מנת שההחלטה הזאת לא תיושם, החלטה שמפלה בין אוכלוסיות שנמצאות באותו שטח, אף אחד לא הציע לסמן את התוצרת של הפלסטינים שחיים שם, של הערבים, אלא דווקא של היהודים. אז החלטות כאלה, כמו שאמרתי, עוד באיזושהי מעטפת של כביכול החלטה משפטית, אלה דברים גרועים ביותר ומסוכנים ביותר.
למה להערכתך, ובשעתו גם היית שר הסברה, זאת אומרת, ממונה ממש על, על התחום הזה, למה במשך השנים אף אחד לא עשה שימוש בסעיף הזה, לדבר עליו, להזכיר אותו, להתנצח סביבו?
תראה, שימון, באמת גם באותן שנים, כשהייתי שר ההסברה והתפוצות, גיליתי מהר מאוד שיש לצערי לא מעט גורמים שמעדיפים את המדיניות של, איך אומרים, לא לנענע את הספינה. כלומר, עזוב, לא צריך להיכנס לכל המחלוקות האלה. כרגע התכנסה איזושהי, לא יודע מה, איזושהי תעידה, איזושהי מועצה, איזשהו משהו, ולא דנים על ישראל, אז תשאיר את זה ככה, אל תתערב, אל תתקוף, אל תגרר לקרבות. ואני חושב שהמדיניות הזאת לא הובילה אותם למקומות טובים, באיזה מובן. באמת, אולי ככה באותו רגע הכל היה שקט, אבל מה שהתקבע בתודעה זה שבאמת אנחנו הכובשים וה... זכויות הילידים בשטח שייכות ודאי לערבים, וכביכול אף מוסד בינלאומי אף פעם לא הכיר בזכויות שלנו. זאת התודעה באמת שלצערי הרב היא נחלתם של רבים. ואנחנו צריכים לשם, אני לא חושב שאתה צריך להיות כל הזמן תוקפני ולנשף בידיים ולצרוח, זה לא מוביל אותך למקומות טובים. אבל דווקא לתת נימוקים שסותרים את כל התיאוריות שהצליחו, ולא בדיוק אוהבינו, הצליחו להכניס לראש של אנשים.
עכשיו, במכתב הזה אתה הגדרת את ההחלטה הזאת, ההחלטה של, של הסימון, כבעלת ניחוח אנטישמי. ואני שואל בתמימות, למה? אולי זאת באמת רק התנגדות למדיניות ישראל, וזה אותה התנגדות שקיימת גם בתוך העם היהודי פנימה.
משני טעמים. אני חושב שדוגמה שתמיד נתתי כשר ההסברה, אם אתה חנית במקום שאסור לחנייה, חזרת וראית שהפקח נתן לך כנס, אין לך מה ללין. יש באמת אווירה ונתנו לך כנס. אם באותו מקום שאסור לחנייה, חונות במשך אותן שעות 10 מכוניות, ורק אתה קיבלת את הכנס, יש לך את כל הזכות להתעניין, למה דווקא על האוטו שלך הדביקו את הכנס ועל 9 המכוניות הנוספות לא. יש לא מעט שטח ברחבי העולם וגם ברחבי אותה אירופה שבה מדובר כעת, שנמצא במחלוקת. חלק מן השטח עוד מימים מלחמת העולם הראשונה וחלק מלחמת העולם השנייה ומקונפליקטים אלו ואחרים. יש לא מעט שטחים כאלה. אני לא שמעתי על החלטות משפטיות של אותו בית דין של האיחוד האירופי, לגבי סימון מוצרים כלשהם מאותם שטחים. זאת אומרת, האכיפה הסלקטיבית הזאת היא אומרת דרשני. והסיבה השנייה שכבר הזכרתי דרך אגב, משום מה מדובר פה בסימון מוצרים שמיוצרים על ידי יהודים ולא על ידי ערבים. וגם זה אומר דרשני, אם השטח במחלוקת, אז בואו נציין שהשטח במחלוקת. אבל כשהמציאות היא שאם מחר, לא יודע, מישהו ירצה לייצא רהיטים מתוצרת בית לחם, אף אחד לא יסמן את זה באיזשהו סימון מיוחד. אז לכן אני חושב שכאן מן הטעמים האלה וגם מעצם קבלת ההחלטה, זה מביא אותי למחשבה מאוד מאוד עצובה שיש פה לא רק נימוקים משפטיים, בוא אני אגיד את זה בעדינות הפעם.
אתה מצפה לאיזושהי תגובה מעשית מצדה של ישראל כלפי האיחוד האירופי? יש בכלל צעדים שישראל הקטנטנה יכולה לנקוט בהם?
תראה, צעדים הסברתיים כבר התחילו. אני חייב לשבח לא מעט נציגי השגרירויות במקומות השונים שכבר נכנסו לפעולה. ראיתי את הדוח של התגובות במדינות השונות. יש דרך אגב אני חייב לומר, מדינות באיחוד האירופי שהסתייגו קצת מכל ההחלטה הזאת, אני לא יודע עד כמה הם יפעלו נגדה, אבל כי נותני הטון לצערי, מדינות כמו צרפת ועוד כמה, המדינות הגדולות והחזקות באיחוד משום מה דווקא דוגלות במדיניות הזאת. אבל כמו שאמרתי, אנחנו גם נפתח פה במסע הסברתי, וגם אני חושב שיכול להיות שמן הסוג של משבר כזה דווקא יוולד איזשהו רב שיח, דו שיח סביב הנושא הזה, ונוכל להסביר הרבה יותר טוב שהדרך ל איזשהו סוג של דו-קיום כאן במזרח התיכון לא עובר רק דרך חרמות. לא, אנחנו לא נעלם, ודאי גם לא נעלם מיהודה ושומרון, וגם לערבים לא יעלמו. ואם ירצו שיתקיימו פה לא רק ירי רקטות לשני הכיוונים, אלא גם חיים נורמליים, אז יצטרכו להפסיק עם הגישה האירופית הקלאסית הזאת של חרמות. זה לא מוביל לשום דבר, כפי שאמרתי, לא פעם, באזור תעשייה אחד ביהודה ושומרון, יש יותר שלום מכל ההסכמים שנחתמו עד כה. ודרך אגב, ציינתי במכתב, גם שאלת אם ישראל יכולה לעשות משהו, ציינתי שלדעתי זה יפגע בשיתופי פעולה בין ישראל לאירופה, וזה גם צריך לזכור, אנחנו לא קבצנים שעומדים עם יד מושטת ומבקשים מן האירופים סיוע. בתחומים רבים, טכנולוגיה, הייטק, ואתה יודע מה, גם מלחמה בטרור, ישראל תורמת את חלקה לא מעט למדינות אירופה השונות, אז לא יכול להיות שבאמת מצד אחד יקבלו החלטות מסוג זה, מצד שני מחר יבואו לבקש ייעוץ וסיוע אולי מאותם אנשים שהם לכאורה מסומנים בעצמם כתושבי ההתנחלויות הבלתי חוקיות כלשונם.
בכל אופן, אם באמת ייפתח השיח הבינלאומי הזה, אז כדאי מאוד שכל אחד מאיתנו ומנציגנו ילמדו את אותו סעיף 80 שאתה מזכיר ומעלה על נס, ילמדו אותו, את פרשנויותיו, וכדי שגם זה יהיה כלי בהסברה שלנו באותם דיונים.
מומלץ ולא מסובך להיכנס לוויקיפדיה וללמוד.
יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
תודה גם לך, כל טוב.
עכשיו אנחנו רוצים להביא בפניכם סיפור משפטי, ומצטבר מדבריה של שופטת שאכן מה שחשבנו זה מה שקורה, ישנה אכיפה בררנית של המשטרה והרשויות כלפי נוער הגבעות. איתנו יצא על קו הטלפון עורך דינו של צעיר שקיבל עונש קצת מוזר. עורך הדין יצחק בם, שלום לך.
שלום שלום, קודם כל מדובר בשופט, לא שופטת.
שופט, אוקיי, אז הנה תיקנו את העניין הזה. והשופט באיזה בית משפט ובאיזה מקרה, מה קורה שם?
בבית משפט השלום לנוער, הסיפור שהיה כך היה. יום אחד בא מנהל אזרחי להרוס כמה אוהלים במאחז הבלדים שנמצא במזרח בנימין. והיו שם תושבי המאחז שמטבע הדברים לא ממש אהבו את הקטע הזה שהורסים להם את האוהלים שהם חיים בהם, ולפי הטענה הם אימו על הפועלים הערבים שעבדו על הריסת המאחז. עד כה הכל בסדר.
הם התמקדו דווקא בפועלים הערבים או שכולם היו שם ערבים?
היו שם גם אנשי מנהל אזרחי, היו שם גם אנשי צבא, אבל היו כנראה חברה קבלנית מן האזור שהביאה פועלים. ולפי הטענה, הנערים איימו על הפועלים, מאוד מאוד לא יפה, אבל מה שמתפתח משם זה עוד יותר מדהים. הפועלים לא הגישו תאונה. כנראה שהם גם ידעו למה הם לא מגישים תאונה. הנערים טענו שהאיומים לא באו על לוח חלק, אלא שגם הפועלים קצת השיבו מלחמה שערה, אבל לא זה העניין. מה שקורה אחרי הריסת האוהלים במאחז, המשטרה, לא סתם המשטרה, המחלק לפשיעה לאומנית של ימר שי, פונה מיוזמתו למנהל אזרחי, מבקש את תיעוד הוידאו של הריסת מאחז, שמה נמצא שם משהו. אחרי זה, אחרי שרואים את תיעוד הוידאו ורואים את האיומים בוידאו, המשטרה יוזמת את הפנייה לפועלים הערבים, מבקשת מהם להגיש תלונה, ומתחילה לחקור במרץ. כאשר מגיע יום המשפט, מבין שלושה פועלים שכביכול אוימו, מגיע רק אחד. כנראה שלאחרים לא כל כך אכפת. על זה בית המשפט העיר שהמשטרה קצת חזרה אחרי המתלוננים, מה שבדרך כלל לא קורה בעבירות האיומים, שזו עבירה מאוד נפוצה, ובדרך כלל אם תבוא לתחנת משטרה להתלונן ששכן שלך איים עליך, קרוב לוודאי באותו יום יסגרו את התיק מחוסר עניין לציבור. פה זה היה שונה, ומה שמדהים עוד יותר, שאת התיק של האיומים חקרה לא התחנה המקומית, אלא חקרה אותו היחידה המרכזית של מחוז שי, ולא סתם יחידה מרכזית, אלא מפלג הפשיעה הלאומנית. אבל לכל דבר יש הסבר, וגם לתופעה הזאת יש הסבר, וגם את ההסבר הזה הבאנו בפני בית המשפט. מסתבר שבשנת 2018, עלות ההפעלה של היחידה לפשיעה לאומנית, של ימר שי, של היחידה המרכזית של מחוז שי, הייתה קרוב ל-60 מיליון שקל, ובאותה תקופה היחידה חקרה 120 תיקים. התיק הזה של האיומים, שמבחינת סדרי גודל של תיקים פלילים הוא תיק זניח, הוא אחד מאותם 120 תיקים. ואז אמרתי ל...
מ-20 או
מ-120? אחד מתוך 120.
מתוך 120, כן.
כן. ואז מה שקורה, היחידה המרכזית של מחוז שי מקבלת תקציבים אדירים כדי במרכאות להילחם בנוער הגבעות, ומבזבזת את התקציבים האלה על חקירת תיקים זניחים שבכל מקום אחר אף אחד לא היה חוקר אותם, ואם מישהו היה מתלונן כאן אף אחד לא התלונן, אבל אם מישהו היה מתלונן קרוב לוודאי התלונה הייתה נסגרת באותו יום מחוסר עניין לציבור.
רגע, אז בסופו של דבר מה קורה עם השופט? הוא אומר שמה? שיש כאן באמת אכיפה בררנית?
השופט נזהר לקבוע שיש פה אכיפה בררנית. הוא העיר שנראה שהמשטרה באמת קצת חזרה אחרי המתלוננים. אבל בתוצאה הסופית אנחנו רואים שהייתה פה מורת רוח של בית המשפט. כי בדרך כלל בתיקים כאלה, אם כבר מגיעים לסוף המשפט, אז העונש לא מסתכם ב-360 שקל כנס.
שזה היה הסיכום, 360 שקלים. כן. מה באמת אמור להיות עונש למקרה כזה?
תלוי בנסיבות, אבל כאשר מדובר בתיק שהוא לא תיק ראשון, ובמישהו שמנהל את המשפט ולא מודה ודורש שיבואו עדים, בדרך כלל מוסיפים לזה גם מאסר על תנאי לפחות.
אז בעצם מדובר בעונש קלוש מאוד לעומת מה שאפשר היה לתת כאן?
בעונש קלוש, כאשר השערה הפרועה שלי שהעונש הקלוש הזה קשור למורת הרוח של בית המשפט מהתנהלות המשטרה ומה היעדר פרופורציה בין התקציבים שאותה יחידה מקבלת לרמת התיקים שהיא עוסקת בהם.
אבל הנושא הכלכלי הזה הוא מסקנה שלך. זה לא איזה
כן,
משהו
ש... כן. זה לא כתוב, אבל אין להסבר אחר.
זאת הערכה. טוב, אז זאת המציאות. עורך הדין יצחק ואם, אני מאוד מודה לך על הדברים.
תודה רבה.
שלום, שלום. אתמול נפתח שבוע הזהירות בדרכים, ואנחנו רוצים לעסוק בסוגיה שמטרידה אותנו לא מעט בשנתיים, שלוש האחרונות, וזו סוגיית הקורקינטים והאופניים החשמליים. לא מעט בלבול שורר סביב אכיפת החוק בעניין הזה. האם הרוכבים חייבים לרכוש ביטוחי חובה? מה המשמעויות לגבי פיצוי נפגעים? ועוד ועוד כל מיני שאלות שאנחנו רוצים לברר ומעט להרחיב. איתנו נמצא על קו הטלפון מומחה ברשלנות רפואית ותאונות דרכים, עורך הדין נתי רון, שלום לך.
שלום וברכה, צהריים טובים.
בוא תעשה לנו קצת סדר, אנחנו קצת מבולבלים, מה מותר, מה אסור, מי פה משתולל יותר מדי.
אני רוצה להתייחס לפן שמעניין אותי מתוקף העיסוק שלי, והוא כל נושא הנזקי גוף שקוראים לאנשים שרוכבים על אופניים חשמליים, וכפועל יוצא מזה גם לקורקינטים חשמליים. וההתייחסות שלי היא ניתנת לאור פסק דין שניתן לפני כחודש בבית המשפט המחוזי בחיפה, פסק דין מאוד מפתיע, שקבע שאופניים חשמליים הם רכב מנועי שחייב ביטוח. המשמעות של זה על רוכבי אופניים חשמליים היא קטסטרופלית, משום שבעצם אם הם נפגעים על ידי רכב אחר, הם לא יכולים לתבוע פיצויים. עד היום, רוכב אופניים חשמליים דינו היה כדין הולך רגל, ולכן אם רכב פגע בו, הוא היה יכול לתבוע את הביטוח של הרכב שפגע בו. עכשיו בא בית המשפט המחוזי בחיפה, בעקבות פסק דין שניתן גם על ידי בית משפט שלום בכפר סבא לפני שנה, ואומר, אדוני, אתה בעצם נוהג ברכב מנועי ללא ביטוח, ולכן אתה לא יכול לתבוע את הרכב האחר שפגע בך, לך תתבע את הביטוח שאין לך. שזה משמעות לעשרות אלפי רוכבי אופניים חשמליים, היא משמעות נוראית.
ואני מניח... פשוט מעביר את האחריות על כתפיהם שלהם.
עכשיו, נכון, גם אי אפשר לקנות ביטוח. אי אפשר לקנות ביטוח חובה. תלך לחברת ביטוח היום ותגיד, יש לי אופניים חשמליים, אני רוצה ביטוח חובה שמכסה אותי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ופקודת ביטוח רכב חובה. אף חברת ביטוח לא תנפיק לך פוליסה שכזו. כלומר, פסק הדין נתן איזשהו, נקרא לזה, המצב הרצוי, בעוד שאין שום תשתית חוקית וביטוחית לחסות את הדבר הזה. אני מקווה שהעניין הזה יהפך על ידי בית המשפט העליון, אבל זה יכול לקחת שנתיים או שלוש, ועד אז אנשים, כל חברות הביטוח היום שאנחנו פונים בעקבות תביעות של רוכבי אופניים חשמליים שנפגעים על ידי רכבים, אומרים לנו, יש פסק דין בחיפה, אנחנו בינתיים לא משלמים, אם בית המשפט העליון להחליט אחרת, בבקשה. שזה דבר שהוא בלתי נסבל. באופן פרדוקסלי, יש לזה איזה משמעות אולי לטובה לאלה שנפגעים על ידי רוכבי האופניים חשמליים. כי בעצם מי שנפגע על ידי רוכבי האופניים החשמליים, יכול לומר, אני נפגעתי על ידי רכב מנועי שאין לו ביטוח, ולכן אני תובע את קרנית, שהיא הגוף שמכסה נפגעי גוף שנפגעו על ידי רכב לא מבוטח. הצרה היא, שקרנית, אם היא תשלם, קודם כל היא תגיד, אני לא משלמת, עד שבית המשפט העליון לא יקבע בעוד שנתיים או שלוש, שזה באמת רכב מנועי. אבל גם אם היא תיאלץ לשלם, אז היא אחר כך תחזור בכל הכוח נגד רוכב האופניים החשמליים, אותו נוהג חסר ביטוח. בקיצור, אני כבר התרעתי על זה לפני שנתיים ולפני שלוש, מיד אחרי שניתן גם פסק הדין בכפר סבא. זה פשוט הפקרות, ג'ונגל, אין, למרות שצריך להסדיר את העניין הזה מבחינה חוקית, מבחינה ביטוחית הדבר לא נעשה, והיום אני מניח, לצערי, כמי שמייצג רק נפגעים ולא חברות ביטוח, שחברות הביטוח יכילו את אותו כלל גם לגבי קורקינטים. הם יגידו, סליחה, אם אופניים חשמליים זה רכב מנועי, מדוע קורקינט הוא לא רכב מנועי? ולכן...
בעצם מה היה צריך בית המשפט לעשות? לו צייר...
בינתיים, פסקי הדין הקודמים אמרו, אופניים חשמליים הם לא רכב מנועי, ולכן מי שנפגע על ידי רכב יכול לתבוע כמו הולך רגל. דין רוכב אופניים חשמליים הוא כדינו של הולך רגל, והכל טוב.
אבל אז היה, אז מי שהיה נפגע מי...
עדיין, נכון.
וכאלה, הוא היה, לא הייתה לו אפשרות לתבוע.
זה עדיין, וזה נכון, אבל שוב, כמו שאמרתי, המצב של האפשרות של התביעה נגד קרנית הוא תיאורטי, כי גם קרנית לא תמהר לשלם, היא תגיד סליחה, אני טוענת שאופניים חשמליים הם לא רכב מנועי, בוא נחכה 3 שנים. אז צרה אחת שקיימת, הייתה קיימת עד היום, שמי שנפגע אין לו את מי לתבוע, אלא אם כן הוא קונה נעלי תמלות ורץ אחרי מי שפגע בו, אבל הוסיפו לזה צרה עוד יותר גדולה, של אלה של רוכבי אופניים עצמם. כך שלמעשה צריך לעשות, להסדיר את העניין הזה, ואני חושב שהעניין הוא בעצם, גם יש לזה משמעויות פוליטיות, משום שאף שר תחבורה לא רוצה לכפות חובת ביטוח, ביטוח כזה יכול לעלות 1,000 או 2,000 שקל לשנה, יש לזה משמעות לעשרות אלפי בעלי רכבים, אופניים חשמליים, שפתאום קנו אופניים ב-2,000 שקל, ופתאום צריכים לשלם עוד 2,000 שקל לשנה על ביטוח. זאת אומרת, יש לדעתי סיבות פוליטיות, כבדות משקל, מדוע זה לא נעשה, אבל העובדה שזה לא נעשה, היא בעצם מפקירה את רוכבי האופניים החשמליים.
אז אנחנו בפלונטר, אין מצב אופטימלי שאפשר היה להסתדר איתו היום. מישהו...
יש הצעת חוק מפברואר 17, מונחת על שולחן הכנסת, להחייב רוכבי אופניים חשמליים בביטוח חובה. נקודה. והצעת החוק הזאת הייתה פותרת מכל הכיוונים, גם את רוכבי האופניים וגם
את... אבל זה לא קיים.
גם את רוכבי... יש הצעת חוק שלא קידמו אותה, אבל יש הצעת חוק מסודרת שאומרת, אופניים חשמליים חייבים בביטוח חובה, ואז זה היה פותר גם את בעייתם של רוכבי האופניים החשמליים, וגם את בעיית, זה בעיה לא פחות קטנה, של נפגעי האופניים החשמליים. וכמובן גם הקורקינטים החשמליים.
זאת אומרת, זה קצת משונה, כי זה במין פלונטר כזה, כי בית המשפט בעצם מסתמך על חוק שלא קיים עדיין, כי הוא לא קודם.
הוא לא מסתמך על חוק שלא קיים, הוא מפרש את חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ככולל את האופניים החשמליים ברכב מנועי שחייב ביטוח, בעוד שידוע שאי אפשר לקנות ביטוח כזה. זה האבסורד של פסק דין. אני, שוב, כמו שאמרתי, אני מקווה שלאור זה שיש פסקי דין סותרים בעניין הזה, שבסופו של דבר בית המשפט העליון יעשה סדר, אבל זה ייקח זמן. ובינתיים זה, הסיטואציה הקיימת היא בלתי נסבלת מבחינת רוכבי אופניים חשמליים. לו אני אבא לילד או כל אדם אחר שצריך לעלות על הכביש עם אופניים חשמליים, אז למעשה אתה יודע שאתה נוסע ואתה מופקר לגורלך, והסיכוי שלהם להיפגע קשות על ידי רכב, והנזק שיכול להיגרם כתוצאה מפגיעה ברכב, היא בכל זאת הרבה יותר גדולה מאשר פגיעת אופניים חשמליים בהולך רגל, לא שאני מקל ראש, אבל רכב שפוגע בנוהג אופניים חשמליים או קורקינט, הסיכון והנזקים הם הרבה הרבה יותר גדולים.
והמקרים האלה של רוכבי אופניים וקורקינטים על ידי כלי רכב, מקרים כאלה מגיעים אליך, מה, באופן כל כמה זמן, באיזה רמה?
מגיעים לפחות 2 פעמים בשבוע, ואתמול הייתה לי שיחה עם אמא לאיש צעיר בן 27, שאמרה לי, תשמע, ובאופן טבעי, טוב, מה עושים? איך פונים לביטוח של הרכב? אמרתי לה, הוא לא יכול לתבוע את הרכב שפגע בו. היא אמרה לי, אני לא מאמינה. איך יכול להיות דבר כזה? אמרתי לה, זה פסק הדין, בואי תחכי 2 או 3 עד שזה יתהפך, אם זה יתהפך כמו שאני מקווה בעליון. אבל בינתיים אי אפשר לתבוע. ואמרתי לה, תגידי תודה שלא קרה לו נזק של ממש, כי אם הוא היה שוכב עכשיו פצוע בבית חולים ועם שברים ולא יכול לעבוד 5 חודשים ואין מי שישלם לו את המשכורת, והוא היה פונה לביטוח של הרכב שפגע, הם היו אומרים לו, אדוני, יש פסק דין של חיפה, אנחנו לא משלמים. כך שזה באמת מציאות בלתי נסבלת. ואני אומר שוב, מי שעולה על הכביש עם אופניים חשמליים, שידע שהוא מופקר לגורלו.
מדהים.
כן,
מדהים,
כן, עורך מדהים הדין, ומקומם.
עורך הדין עתירון, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם, תודה לכם.
כל טוב,
להתראות,
שלום,
טוב.
שלום. שיתוף פעולה של מדע ומפעל הפיס אמור להניב בקרוב התקנה של מכשירי החייאה בדוכני מפעל הפיס. אנחנו רוצים לדבר על חשיבותו של המהלך הזה. איתנו נמצא על קו הטלפון הדוקטור קובי אסף, שלום לך.
שלום רב.
מנהל המחלקה לרפואה דחופה, הדסה. עד כמה הדברים הללו, המתקנים האלה, מכשירי החייאה המשמעותיים, כשהנפגעים מגיעים אליכם?
בעיקרון המתקנים האלה חשובים מאוד, וחשוב להבין, סיבת המוות הפתאומי מסיבות לבביות, כאשר זה מסיבות לבביות, הסיבה השנייה בשכיחותה היא פרפור חדרים. ובפרפור חדרים, הפתרון המיידי הטוב והאולטימטיבי זה מכת חשמל. כן? ואם אנחנו מסתכלים אחורה על השינויים ועל מה ש... שינה את פני הדברים לגבי אנשים שהיה להם מוות פתאומי ברחוב, זה השני דברים, ההחייאה הידנית שעושים שנקרא CPR, והדבר השני, הפיתוח של דפיברילטורים שנותנים מכות חשמל. ולכן זה יכול להיות שינוי תהומי בתוצאות אם נמצאים מכשירים כאלה. כמובן שמכשירים כאלה צריכים להיות יחד עם ידע או עם תרגול או עם הנחיות כלליות איך משתמשים בזה, למרות שהמכשירים של היום הם מאוד מתוחכמים, פשוטים, אתה מחבר את המכשיר לפי הוראות שכתובות עליו, ויש הוראות כל הזמן שהמכשיר מדבר במרכאות, ונותן לך הנחיות מה לעשות, מתי לתת מכת חשמל. אז נוכחות דפיברילטורים בכל מקום אפשרי, בכל מקום ציבורי אפשרי, יכול לעשות שינוי לחיים ולמוות אצל הרבה אנשים.
אז אנחנו מדברים על כ-600 מכשירים שיפוזרו ברחבי הארץ.
ככל שיהיה יותר, ככל שיהיה יותר, יותר.
ואתה אומר בכל זאת, למרות שהדברים כתובים ומושמעים תוך כדי החייאה, רצוי גם לתרגל את העניין. יש מישהו שדואג לתרגולים כאלה?
אני לא יודע אם יש מישהו שדואג. בפורומים מסוימים, באוכלוסיות מסוימות, יש מי שדואג לזה. ואני אומר שוב, המכשירים האלה הם פשוטים מאוד. פשוטים מאוד מבחינת היכולת הפעלה של אדם ברחוב. ולכן אתה פותח מכשיר, ויחד עם זה אני חושב שאני כן בהחלט חושב שבשבועונים, בירחונים, בעיתונים, בכל המקומות, לפרסם מאמרים עם הנחיות פשוטות, עם איזושהי הדרכה, לא צריך מעבר לזה, כי המכשיר עצמו, כמו שאמרתי, הוא פשוט מאוד להפעלה.
ואולי לפחות גם זה נותן פחות חשש של בן אדם לגשת למכשיר, אם הוא עבר איזושהי הדרכה, גם קצרה.
אני לא כל כך רואה שפרקטי לתת הדרכה לתושבי מדינת ישראל באשר הם, לכן אני חושב שהנחיות והסברים שיופיעו בעיתונים, יופיעו ב, לא יודע, בסרטונים, כמו שמכניסים סרטוני פרסומת לפני סרטים, כן. בכל הזדמנות דרך הטלוויזיה, להראות את הדברים ולתת לבינן, כמו שאתה אומר, את ההרגשה הנוחה יותר או החוששת פחות כשניגשים למתקן כזה. אני אומר באופן עקרוני, השורה התחתונה, המצאות מכשירי דפיברילטור במקומות רבים ככל האפשר, זה אקט מציל חיים ללא ספק.
ונקווה לטוב. דוקטור קובי אסף, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
בבקשה.
שלום. עד כאן, יומן לפי שעה. תודה לאורחי היומן הזה. תודה ליושב ראש הכנסת, יולי אדלשטיין. תודה ליושבת ראש הימין החדש, חברת הכנסת איילת שקד. לאורך הדין, עתירום. לישראל כהן. לדוקטור קובי אסף. לאורך הדין, יצחק בם. לכם על ההזנה, סובך אליהם איתו עם בשורות טובות. להשתמע.